זה לכבוד לכבוד מתתיהו אתם שרים היום. כן, אז ביקשו שנמשיך את הנושא של אתמול, לא יודע למה, ככה ביקשו. ואני כאן, זה הכל לפי הזמנות אני עובד. אז מה שמבקשים אני עושה. כי זה האמת, זה תפקידו של רב, לעשות רצון החברים, ולא מה שהוא מחליט לעשות. אז דיברנו על קריאת התורה ומעלתה החשובה מאוד בכל פעם שיש קריאת התורה. והזכרנו שטוב להסתכל באותיות הספר תורה וגם בתיבה שמתחילה האות הראשונה, שהאות הראשונה של שמו. הבאנו כמה דוגמאות בזה. עכשיו, רבנו חיים פלאצ'י, עליו השלום, כותב במועד לכל חי, וכותב בפירוש שההסתכלות בספר תורה היא תיקון לעוון של פגם הברית. כך הביא גם רבי אליהו מני, אף על פי שהוא לא ראה אותו, לא ראה את הדברים שלו, היה תקופה קצת יותר מוקדמת, אבל כך הביא בקרנות צדיק. כתב שלכן גם יזהר האדם שפעם בחודש לא יפחות מפעם בחודש לעלות לתורה. ולמה? כיוון שבעלייה לתורה ההסתכלות בכתב היא יותר חשובה ויותר מועילה. ונבאר רגע את הפרט הזה. הגאון רבנו יוסף חיים כותב, למה יש מנהג, מאיפה יצא המנהג הזה, שקמה כבר 300-400 שנה אחרי שהאדם מסיים עלייה לתורה, ניגש לאביו, או וגם לרב של המקום, נשק את ידיהם והם מברכים אותו. מה העניין בכך? וגם עוד דבר, ידוע שמי שמסיים קריאה בתורה, אנחנו מברכים אותו, חזק וברוך. אז חזק וברוך זה כבר הראשונים כתבו, כיוון שהתורה היא מתישה כוחו של אדם. פסוק אומר, תושייה היא. מה זה תושייה? גמרא דרשה שהיא מתשת שאדם לומד תורה או קורא בתורה, ירצה או לא ירצה, חשב או לא חשב, הוא מתעייף. לכן משה, איפה משה? הוא התעייף. כן, בסדר. אז הוא מתעייף, ולכן אנחנו מברכים אותו אחרי שקרא בתורה, אפילו שהוא רק עלה לתורה. אומרים לו חזק וברוך. הוא הדין החכם, אחרי שאמר דרשה או שיעור תורה, מברכים אותו חזק וברוך. למה שלא יהיה חלש? כי התורה מחלישה את האדם. זה דבר אחד. אבל חזרנו לשאלה, למה צריך לנשק ידי אביו או ידי רבו? והגאון חידה כתב יותר מזה. כתב שבבית הכנסת, שנוהגים שם, שכשאבא עולה לתורה, עומדים, הבנים עומדים, יש כאלה גם החתנים, יש האחיינים, והוא לא עומד, אז עובר על מצוות כיבוד אב ואם. אם נוהגים כאן במקום כן לעמוד, כשאבא שלו עולה לתורה הוא חייב לעמוד, ואם הוא לא עומד עובר מצווה של כיבוד אב ואם. מה יש בזה? מה העניין? ואחרי זה הוא צריך לנשק את ידו. אז הוא כותב, רבי יוסף חיים כותב, שכיוון שכשאדם עולה לתורה הנשמה שלו מקבלת תוספת אור, וכדי שהתוספת אור הזאת תעשה פירות ותתקיים, אז הוא ניגש לאביו, שאביו הוליד אותו, או לרבו, לרב שם, שהוא שומע ממנו דברי תורה, אז הוא מקבל ממנו את הנשמה. על ידי שיברך אותו, הברכה אז תחול יותר מפעם אחרת. והוא הדין גם לאידך גיסא, לצד השני. מה? כשהרב עצמו עולה, אז אנחנו ניגשים אליו, עכשיו תאר לך, מסכן הרב, בית הכנסת 300 איש, 300 איש יבואו בתור, יעמדו לידו, יתישו אותו מסכן. צריך כמה זריקות של ויטמינים כדי להחזיק מעמד. אז הכוונה, אלה שלומדים אצלו תורה, כן, אלה ששומעים אותו, שאומר דברי תורה. אז אלה באמת, כשהוא עולה לתורה, יש לו הצינורות, כך כותב רבי יוסף חיים, אני לא מבין בזה. אבל כך הוא כותב, הצינורות של השפע אצלו פתוחים. וזה הרגע שבו הברכה שלו מתקיימת. ולכן נהגו, כשהחכם או סתם אדם עולה לתורה, מסיים, אומר בקול רם, כולכם ברוכים. ועונים לו, חזק וברוך. אז מכאן אנחנו רואים את המעלה שמי שעולה לתורה, איזה מעלה רוחנית זוכה, שיש בה מעלה גדולה מאוד.
אדם יש לו אפשרות לעלות כל שבוע.
מה?
אדם יש לו אפשרות, יכול לעלות כל שבוע.
לא, לא, לא כל שבוע, תעשה פעם בשבועיים. תעשה פעם בשבועיים. שבוע כן, שבוע לא.
לא קונים תעליות.
אני לא שומע.
לא קונים, אוכלים תעליות ולא קונים.
שלא יקנו, מחפש לך אתה. למה אתה צריך לנקר עיניים של אחרים? יגידו, תראה זה כל שבוע עולה, ואני לא עולה בכלל. אני כבר שנתיים, 90 שנה לא עליתי. למה לך?
אני מראה, שאני קונה עלי.
עם הרב, מה?
האם כשאני קונה למישהו אחר את העלייה, יש לי בזה עניין?
רבנו חיים פלאצ'י כתב בספרו כף החיים, שמי שקונה העלייה ומכבה את השני, שניהם כאחד זוכים, אלה הם דבריו. זה שקנה העלייה היא שלו, זה שעלה גם העלייה שלו. זה נהיה 200%. לכן אדם לא יחשוש. אז זה ודאי שיש בזה מעלה. כן. או, איפה היית אתה? 92 שנה לא ראיתי אותך. מה, מה? אתה מתעלם מה שאני אומר לך. בסדר, אין דבר. מחול לך. מה המנהג אצל המרוקאים? שמה? מה הכנסת כעת להתנשקים? עכשיו חתונה? מה עכשיו? מה? בבית הכנסת אסור להתנשק. נשק את היד? כן. זה כבוד. משום כבוד. משום דרך ארץ. כן. אתה תופס עליו טרמפ? כן. אז בקיצור, בוא נחזור לעניין שלנו, רבותיי. אז אם כן, יש מעלה גדולה. וזו הסיבה גם שהעולה לתורה, שימו לב, עושים לו אחר כך מי שברך. מפני שברכה אז, אחרי שהוא קרא בתורה, יכולה להשפיע הרבה יותר, אפילו פי מאה, מסתם שעה שלו של זה. לכן זו הסיבה. אבל האמת שמנהג האשכנזים הוא מנהג טוב לגבי ההשכבות. אשכנזים לא עושים השכבה לכל... ולמה אני אומר את זה? לפעמים קורה שבאותה משפחה עולים כמה מבני המשפחה. וכל אחד עולה. זה על השלישי, עשה לאבא שלו השכבה. בא הוא על החמישי, עשה גם לאבא שלו השכבה. בא החתן על השישי, טוב, כמה אתה מזכיר אותו? זה לא טוב. לנפטר, לא טוב שמזכירים ומזכירים ומזכירים. לכן מנהג האשכנזים הוא מנהג הרבה יותר נכון, שהם אחרי המפטיר עושים השכבה לכל הנפטרים שצריך. השכבה אחת לכולם, זה גם חוסך זמן, זה גם לא תורח ציבור. למה לעשות תורח ציבור? כל פעם עוד ועוד ועוד ועוד. מי שברך, הנה חינמה, זה שאלה מיד שהוא מסיים, עושים לו מי שברך, כי אז... כמו שאמרנו, צינורות השפע שלו נפתחות, והברכה יכולה לחול. אבל השכבות, מה נפקא מינה? בסוף הקריאה בתורה, נעשה השכבה אחת לכולם. לא כתוב בהלכה, לדוגמה, אדם שלא עלינו, הוא נמצא תוך שנה של אבא או של אמא. אז הוא עושה השכבה, עושים לו השכבה לאבא שלו, הוא יעשה לאבא שלו. לא יותר משלוש פעמים ביום. אחרי שחרית, אחרי מנחה ואחרי ערבית. והנה חינמי, אם מנחה וערבית הן צמודות זו לזו, אז אחרי ערבית. לא צריך להגזים ולהרבות. גם רבנו ארי כתב שכל הריבוי בהשכבות וגם האריכות בזמנם, היו אומרים, יו, מנוחה נכונה, מכסאים שכינה, מעלת צדיקים, קדושים וטהורים. כתוב כך, איזה מילים חריפות, שהוא היה מלעיג על נוסח ההשכבות שהיו עושים. כלומר, זה לא לטובת הנפטר. טובת הנפטר, כמה שממעיטים בשבחים עליו, יותר טוב. בא אחד לשאול אותי, הרב, אבא שלי נפטר, מה אני כותב על המצבה? הוא הלך לא מכיר, לא אותך ולא את אביך. אבל לא, התבאסתי להגיד לו, אמרתי לו, מה שפחות. מה שפחות. כתוב שמו, שם אמו, שם אביו, תאריך, זהו. הרב שדה חמד כתב בצוואה שלו, תקרח, כך שדה חמד, חלק ד'. הלו, הרב שדה חמד, בחלק ד', יש שם רבע מהכרח כזה הווה, רבע רק צוואה. מה יעשו אחר פטירתו? משעה שהוא גוסס עד שיבוא המשיח ויחיו המתים. אז הוא כותב שם, מה קרה לך היום? אז הוא כותב, אתה חי. אמן? אז הוא כותב שם, שלא יכתבו על המצבה כלום, אלא יכתבו פה נתמן חיים חזקיה מדיני המכונה חכם. חת, חת, מם. למה? כי הספרדים היו אומרים חת, חת. אז חכם. זהו. אומר, ולא יותר. אז באמת כך קיימו את הצוואה שלו. צריך להיזהר, מצווה לשמוע דברי המת. לכן, אז נחזור לענייננו. יוצא...
שלא מזכירים אותו, שעולה בעלייה.
מה, מה?
הרב לימד אותנו שלא מזכירים שמו בנוחה. אחי חמי ברך אותו השריע ציבור על העלייה.
לא שומע מה הוא אומר.
הרב לימד אותנו שלא מזכירים את האדם בנוחה. איך השריע ציבור מברך אותו?
הוא לא חולה. כל מה שאמרנו שלא יזכיר אותו בנוחה, זה בחולה. למה? ככה אמרה הגמרא, יתרע מזלה. אז כשמזכירים את שמו, עד רבה יכול להיות שיהיה להפוך, יצא לו הפוך. אבל כשהוא לא חולה, לא יתרע מזלו, אין בעיה. מזכיר את שמו, ואומר פלוני אלמוני, ושמברך אותו עם כל ישראל. או יברך את כל עם ישראל, ובכללם פלוני אלמוני. ככה לא יהיה כתרוג. זה הטוב ביותר. עכשיו, יש מעלה גדולה לעליית שישי, אבל צריך לדעת, כל ערום יעשה בדעת. נכון שהעלייה שישי היא חשובה, כמו שהזוהר העריך בזה מאוד, זוהר בפרשת שלח לך, וגם רבנו ארי בא בספרו שאר הכוונות, העריך בזה מאוד מאוד. אבל כבר הזכרנו גם אתמול, שאם יש שם חכם בבית הכנסת, והחכם לא עולה שישי, ולא כבוד שאדם פשוט יעלה שישי, והרב יעלה עלייה אחרת, פחות ממנה, או לא יעלה בכלל. לא כבוד. וגם הגאון חידה כתב, הזכרנו את זה, שאם אדם למשל קנה לעצמו עלייה שלישי או שישי, כדומה, ואביו נמצא בבית הכנסת, יבקש ממנו רשות. או יכבד את האבא. ואז האבא יאמר לו, לא, אני מכבד אותך, בסדר, תעלה. אז האבא נתן לו רשות, בסדר. בוא עדין עם רבו שם, יגיד לרב שלו, ואז זה עלה. יש גם, תדעו, בסדר העליות, לפי ההלכה, הראשון הוא הכי חשוב. מה נפקא מינה? אם אין כהן בבית הכנסת, או אפילו יש כהן, וכאן תסלחו לי, בהלכות האלה יש הרבה בורות, ואי ידיעה, ואנשים ממציאים דברים מבאי ידיעה. דוגמה, אם יש כהן בבית הכנסת, ואין לוי. אז הכהן עולה, לוקח שתי עליות. לפעמים הפרשה קצרה, ויש שמחה אחת או שתיים או יותר בבית הכנסת. יש אבי הבן, יש חתן, לפעמים יש עוד חתן, ירבו שמחות בישראל. ואז צריך לעלות את הקרואים, כי כל אחד הביא איתו קרואים, וזה הלבנת פנים, אם הוא ייפגע, למה לא נתנו לעלייה, למה נתנו לעלייה, אז לא חייבים להעלות את הכהן. האיש הזקן שבבית הכנסת, הוא הרב, ייגש לכהן, יגיד לו, אתה תוותר היום על העלייה שלך. ואפילו אם הוא לא מוותר, לפי ההלכה אנחנו לא חייבים לשמוע לו. ולא צריך עוד דבר, יש פה בורות שאומרים לכהן לצאת החוצה. כהן לא צריך לצאת החוצה. כהן יוצא החוצה רק במקרה אחד של ברכת כהנים. כאשר הוא לא יכול לעלות מאיזה סיבה לברכת כהנים, כגון ביום תענית. אז אם כהן לא מתענה, הוא לא עולה. הוא לא עולה. אז ויגידו כהנים והוא לא יעלה, אז חיישנה, כך אומרת הגמרא, שיגידו בן גרושה או בן חלוצה הוא, שהוא כהן פסול. ואז הוא לא עולה, לכן מה עושים? בשעה שלפני הכהנים, הוא צריך יהיה ברדעת, יצא החוצה. לא יהיה בתוך בית הכנסת, אלא סמוך לדלת. אחרי שאמרו כהנים, התחילו לברך, ייכנס. אבל בעלייה לתורה, לא חייב לצאת, הוא יכול לשבת. ועומד החכם, או החזן, או הגבאי, ואומר, הגם שיש כאן כהן, יעלה פלוני אלמוני, או יעלה הרב. מי כן עולה? כך כותב הרב חידה ולדוד אמת, שהמנהג הגדול שבקהל הוא עולה. גדול אם בתורה, אם בזקנה. זה הכבוד. שהוא יעלה, יעלה ראשון, ואז אחר כך יעלו השאר. רק מה, צריך להיזהר שלא יעלה כהן אחר כהן אחר כך, ואת הכהן אני יכול לעלות אחר כך. אני אעלה אותו חמישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, אבל לא ראשון, לא שני, לא שלישי. כאן לא להיכנס לבעיות הלכתיות. אז שלוש עליות ראשונות הוא לא עולה, אבל מהרביעי ועלה, כהן יכול לעלות, וגם אם עלה כהן בהתחלה, הוא יכול לעלות. אלא מה? כשהכהן יעלה, דוגמה, כהן רוצה לעלות מפטיר, רוצה לעלות משלים. אז אני אומר בפירוש, שישי העולה ברוך יעמוד בכבוד, הגם שהוא כהן. זאת אומרת, מכריזים, תדעו, זה כהן זה. והוא עולה שישי. יש סיבה, מה יש? מותר לכהן לעלות עוד עליות. וכן, אותו דבר יש, לפעמים יש, כמו שאמרנו, חתונה, ולחתן יש שבעה אחים, כולם רוצים לעלות, מה נעשה? השני אחים אחד אחרי השני לא עולים, בגלל משום עין הרע. אז מה עושים? מעלים גיס אחד באמצע, או איש זר אחר באמצע, וכהן באמצע לסירוגין. וכל פעם שעולה כהן, מעלים אותו ואומרים, אגם שהוא כהן. כך צריך לעשות. הוא הדין בלוי. מה שאמרתי לכהן, תקף גם לגבי לוי. אותו עניין. אין בכהן, אין בלוי. אז אם... רבותיי, תמעיתו היום בשאלות, זה גם מעייף אותי, גם מוציא אותי מהריכוז, סליחו לי. וגם משבש את המהלך של השיעור, זה חבל. אז תמעיתו. שאלות אחר כך. עכשיו עוד דבר, דיברנו על עלייה שישי. אז עלייה שישי היא חשובה. לפי הגמרא שלנו, הכי חשוב זה שלישי. כך הגמרא אמרה. שלישי עולה, החכם שבקהל. בשישי הגמרא נתנה לו כאילו דרגה שתיים, אבל לפי הזוהר לא כך. לפי הזוהר השישי יותר חשוב, והשלישי קצת פחות ממנו. ומה המקור? המקור הוא בזוהר שלח לך. הזוהר מביא, ידוע שבזמן התלמוד היו שני רבי קרוספדאי. אחד, רבי קרוספדאי היה תנא, והשני היה אמורה. רבי קרוספדאי התנא מכונה בגמרא רבי קרוספדאי חמיד ליבה. כלומר, היה אהוב מאוד על הקהל, וגם הוא, ליבו, היה אוהב מאוד מצוות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת שלח לך, שרבי קרוספדאי חמיד ליבה, היה תמיד עולה שישי כל שבת. וזה למעשה, תדעו, את המנהג הזה, העתיקו אותו מנהג בית אל. שיבת בית אל ידוע, מי שיסתכל בתקנות ומנהגי בית אל, זה מובא בספר דברי שלום. שם היה להם, בבית אל היה סדר, את הכנסת מסודרת, אבל היא הייתה מצומצמת מאוד, כמו שתראה היום, בעיר העתיקה עד היום, נשארה באותה מתכונת. אני לא הייתי בשנה האחרונה, לא מקווה שלא שינו, אבל זה נשאר אותו דבר, הקירות, הכותלים, רוחב, הגודל של בית הכנסת, שם יש מקום ל-14 איש בלבד. ואלה היו 14 חכמים של ישיבת בית אל, כולם היו מכוונים. עכשיו, כל מי שהיה מכוון, זאת אומרת, יודע להתפלל לפי סידור הכוונות, המכונה חקל, חקל, ראשי תיבות, חסידה, קדישה לישראל. וראש הרבנים שלהם, תמיד היה שם ראש ישיבה, התחלה זה היה רבי דליה חיון, הוא המייסד, אחריו בא הרשש, אחרי הרשש היה תלמידו רבי יום טוב אלגזי, אחריו היה הרב דברי שלום, זה נכד של הרשש, אחריו היה רבי חיים גגין, חתנו של הרשש. וכן על זה הדרך היו, אחר כך באו אחד אחרי השני, דור אחר דור, עד שבתשח בעוונות הרבים נפסקה שם השושלת והגיעו לכאן לירושלים. אז בבית אל, מי שהיה ראש הרבנים, היה מכונה הרב החסיד. קרא התואר הרב החסיד, זה היה של ראש הרבנים. ושם הייתה תקנה, החזן היה הרב החסיד. אף אחד אסור לו להיות שם שליח ציבור, הן בחול, הן בשבת, הן בימים טובים, בימים נוראים. אלא הרב החסיד. ואם הרב החסיד היה עייף או מאיזו סיבה לא יכול להתפלל, הוא היה ממנה לאותה תפילה מישהו שנותן לו רשות, והוא היה עובר לפני הטבע. והוא הרב החסיד, הייתה התקנה שכל שבת, זה מה ששאלת אותי, זה רק הרב החסיד, היה לו חסינות מיוחדת, כל שבת עולה שישי. ולא היו מערערים, מראש זו הייתה התקנה. יש תקרא את תקנות בית אל, יש למעלה ממאה, 20 סעיפים שמה. אחד הסעיפים שהרב החסיד היה עולה כל שבת את העלייה השישי. מה קורה ביום טוב? יום טוב החמישי. החמישי ביום טוב, לפי הקבלה, יש מדרגות שם, החמישי הוא הכי חשוב, שהוא למעשה משלים. וידוע שם בבית אל לא היו מוסיפים. הם מוסיפים. אז למשל בשבת שבעה עולים מפתיר. יום טוב, חמישה עולים, מפתיר. יום הכיפורים, שישה עולים, מפתיר. אבל היום, טוב שמוסיפים. מדוע? כיוון הצד שלפעמים בא איזה אדם, ואתה לא יודע מה מעשיו. מספיק שהוא עושה איזה עוון באופן קבוע. זה נקרא מומר. הוא לא מצטרף לשבעה. מה זה מומר? לא רק מגלח בתר. מספיק שהוא מספר לשון הרע. מספיק שהוא עיתונאי. מספיק שהוא קורא עיתונים באופן קבוע. זה נקרא מומר לעבירה אחת. למה היום לא ייתכן שאדם יקרא עיתון ולא יש שם רכילות ולשון הרע וביזיונות על אנשים וכל מיני הכפשות. מי שקורא את זה, זה עובר עבירה. וכן, אם, אני לא יודע, אל תכניס אותי לעולם עכשיו. אני מדבר על שומרי מצוות. וכן, על מי שמסתכל בנשים, וכן, אז זה הדרך, לא חסרים, כל מיני דברים, אז יש לי בעיה, עולים לישיבה, בין השיבה יש אחד כזה, אז אין לנו שבעה עולים, לכן טוב שמוסיפים לפעמים. חוץ מבתי כנסת מסוימים, כמו שאמרנו בבית אל, שם היו ידועים, כל המשתתפים בבית הכנסת, אחד אחד ידועים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם ברורים, אז אתה יודע, אחד לאחד מעשיהם טובים וקשרים, אז אין לי בעיה. לכן גם במניין אמרו, לא טוב שיהיה 10 בדיוק, הצעד שאולי יהיה עוד אחד נוסף. אולי אחד מהם פסול. היה מעשה עם הנודע ביהודה. בזמנו, זה עוד לפני 200 שנה ויותר, כבר התחילו המשכילים הערורים האלה, אלה שיש אותם על השטרות החדשות היום. אז אלה התחילו לחתור נגד הדת. בראשם היה אחד רשע מרושע, שמו מנדלסון. זה היה, הוא היה תמיד חכם עצום, אבל כפר בעיקר, ובסוף נלחם נגד כל הרבנים. אבל הוא סבל סבל נורא והיום, ולא חזר בו, ולא חזר בתשובה עד סוף ימיו. ככה היה. וכן עוד, ורדפו את כל גדולי ישראל, מסכן הגאון הפני יהושע, כמה סבל מהם, רבי יונתן אייבשיץ, כמה סבל מהם, הנודע ביהודה, אפילו הגאון מבינה שישב בתוך 400, בתוך הבית שלו, גם אותו הם הכפישו. ולא היה חכם שלא סבל מהצרות שהם עשו לו. המלבים היה רבי בוקרשט, כמה צרות עשו לו. ועוד ועוד ועוד, החתם סופר היה בהונגריה, סבל מהם סבל נורא והיום, תלמידו מהרם שיק, בלי סוף. אז, וזה לא היה רק ההוא שהזכרתי, היו כמובן חבורה שלמה, אחד השריץ בתעל הצפרדע, ושרו הצפרדעים. אז באו אחר כך. קיצור, הנודע ביהודה, יום אחד, היה יום קיץ. ידוע, באירופה יש להם את המדיניות הזאת, לצאת החופש. אז הוא בא לבית הכנסת, מנחה, לא היה מניין. והיה בדיוק 10. היה בדיוק 10, ואחד מהעשרה היה מהמשכילים. והוא כופר. למה? מספיק שאדם כופר בדברי הגמרא, או בדברי איזה אמורה או תנה, זה מרן כתב בפירוש, שאפיקורוס זה לא רק מי שכופר בתורה, אלא גם כופר בדברי חכמים. זה לא מצטרף למניין, ואין לו חלק לעולם הבא, ולא יקום מתחיית המתים. נורא מהיום. אז היה אחד מאלה שם. והרב עומד בפתח ומחפש שיהיה מניין עשירי. מה נקרא עשירי? צנטר, צנטר, צנטר זה 10. הצנטר. אתה יודע, היום שמחפשים מניין, עוד אין אפילו אחד, הוא צועק צנטר. כן, 0-1. קום 1-0, 0-1. אבל בקיצור, וזה המשכיל הזה, ניגש הרב, אמר לו, הרב, יש 10. אמר לו, אני יודע. אז הוא הבין שהרב לא מצרף אותו. אמר לו, הרב, אבל בקטורת היה חלבנה. והגמרא אומרת חלבנה, גמרא מסכת קריטות, חלבנה רחה רע. אמר לו, כן, בשביל זה היה בקטורת 11, ולא 10. ואז, אחר כך, עד שמצא איזה אחד, הביא אותו, ויצרף להם למניין כדי שיהיה להם מניין. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו השישי הזה, לכן כשמוסיפים, אנחנו נוהגים להוסיף אחרי השישי, לא לפני השישי. טוב, שישה יעלו והשישי יהיה המובחר שבקהל, אחר כך תעשה מוסיפים עד שיעלה האחרון, זה השביעי או משלים, איך שקוראים לו, לא משנה. עכשיו השישי הזה, היה רבי קרוספדאי, וכל חייו היה קורא, עולה לתורה את עלייה שישי. ולמה? כי כתוב בפסוק, מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. מה פירוש הפסוק הזה? לא מובן. מגדל עוז שם השם, בתוך המגדל הזה ירוץ צדיק ונשגב. הזוהר פירש את זה, מגדל עוז זה הטבע. שעליה שמים את הספר תורה. כי כך תראה בתלמוד וגם בראשונים, היו אומרים עולה למגדל. מי זה עולה למגדל? הקורא בתורה עולה, היה להם כמו מגדל גבוה, כמו בצפת, 7 מדרגות לטבע. מגדל עוז, ומה זה עוז? תורה. שנאמר, השם עוז זה עמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בו ירוץ צדיק, יהיה צדיק, זה הספר תורה נקרא צדיק, ונשגב, אז מכבדים את הספר תורה, רואים הספר תורה למעלה. ולמה הגמרא אומרת את זה וגם הזוהר? כיוון שבזמן התלמוד החזן היה יורד בטבע, לא היה עולה. לכן איך כתוב במשנה? היורד לפני הטבע. הטבע הייתה מונחת בתוך בית הכנסת, היו עושים מקום עמוק. ממעמקים קראתיך השם. היה עד דורנו זה, חבל עכשיו שינו את זה. היה מקום יחיד שאני הכרתי בארץ, זה בטבריה, בית הכנסת הסיניור. בית הכנסת הסיניור, מי זה היה? רבי שמואל הכהן קונפורטי, חי לפני 200 שנה, הוא היה הרב של טבריה, ולא הסכים שיקראו לו רב העיר, אז הסכים רק תואר סיניור. סיניור בספניול זה אדם חשוב. אפילו לאבא, ראש המשפחה, או ראש החמולה, היו אומרים סיניור. לכן תראה הרבה בספרי החכמים, בהקדמה הוא כותב ברכה, סמך יוד. מה זה סמך יוד? סיניור, זה ראשי תיבות של סיניור. אז הוא אוהב את הכנסת הסיניור. עד היום זה קיים, זה על שפת הים, הכנרת, לידו, מעבר לכביש, את הכנסת עץ חיים של רבי חיים אבולעפיה. אלה שני בתי הכנסת העתיקים שנשארו בטבריה מאז ללא שינוי. אבל את זה שינו. כנסת הסיניור, כל חכמי ישראל, חכמי טבריה, היו באים שם יושבים. אפילו רבנים מערים אחרות, מירושלים וכדומה, היו רוצים לנוח מההטרדות, שאלות וויכוחים, הולכים ללמוד שם איזה שבוע, שבועיים, איפה? את הכנסת הסיניור. ושם היה המון ספרים וכתבי יד, עד לפני 40 שנה, עד שבאו שודדים ושדדו את הכל. ואז היה בית הכנסת, היית רואה, אתה אומר בית הכנסת, באמצע בית הכנסת יש מדרגות, יורדים למטה, החזן עומד למטה ושם מתפלל. ככה היה. היום שינו את הכל, עשו את זה, בא ראש עיר אחד עם כיפה, ושינה את זה. לפני כן היה אחד, היה ראש מפאי, לא נגע, ועד רבה שמר על כל מה שהיה קודש, קודשים, שמר, לא היה שם פריצות, לא היה זה. רק שם ראש עיר, יענו דתי, עשה הכל הפוך על הפוך. אז מה לעשות? ככה זה, אנחנו בגלות. אז איך שיהיה, זה השישי, אחרי השישה, מעלים את ה... נוספים. אז אחרי עכשיו מובן, מגדר עוז, אבל טבע שאיפה שקוראים בתורה לא יורד עמוק. עמוק זה רק שמתפלל שחרית, מוסף, מנחה, ערבית. אבל כאב התורה, אדרבה, אנחנו צריכים שכולם ישמעו. וגם לא כבוד התורה, שאני יוריד אותה למטה, ונעשים אותה מקום הכי גבוה. בו ירוץ צדיק ונשגב. אז זה אותו סוד. לכן כתב, בא רבנו ארי וגילה, שעלייה שישי חשובה מאוד, אבל הוא מזהיר שם, ואני אגיד לכם את לשונו, וצריך שיהיו האנשים היותר חשובים במעלה, שבכל העולים אז, כדי שיהיו ראויים לקבל האורות המגולים ההם. למה אומר לשון רבים? מדבר על שתי עליות, שלישי ושישי. וזה הדבר שאתמול התחלנו ולא סיימתי, היה שיש הקו הימני, זה הכהן. אז הכהן, אפילו יעלה עם הארץ, זה בסדר. כמצד אבות אבותיו, היה אהרון הכהן, אז הוא יכול לפתוח את הצינור, הצד הימני. יבוא הלוי, אותו דבר, הוא בא מצד אבות אבותיו, עד לוי בן יעקב אבינו, הוא פותח את הצינור השמאלי. אבל הצינור האמצעי, יש שלוש צינורות. צינור האמצעי זה מי עולה? השלישי. אם הוא לא תלמיד חכם, הוא לא יכול לפתוח אותו. ואנחנו כולנו הפסדנו. אז עולה עם הארץ, עולה שלישי, זה לא שווה. היום מזמינים, נכון, חתן או בר מצווה, יש צד, אפילו גם אם הוא לא תלמיד חכם, אבל חתן, תגיד, נמחלו עוונותיו, בר מצווה עדיין אין לו עוונות, אז בסדר, מעלים אותו שלישי. ככה נוהגים. אבל בשבת רגילה, שאין לנו חתן או זה, צריך שהשלישי יהיה אחד חשוב. וכן השישי. למה? השישי הוא מחבר את כל העליות יחד ומוסר אותם לשביעי. אז צריך שיהיה אדם בעל מדרגה רוחנית יחסית גבוהה לשאר הציבור הנמצאים שם בבית הכנסת, ואז העלייה עושה מעלה גדולה וחשובה מאוד. אז כשמוכרים אין לנו שליטה. כשמוכר אין לך שליטה. אבל, אגיד לך את האמת, שאדם, הגמרא אומרת, מי שירא שמיים, דבריו נשמעים. אם הגבאי או החכם של בית הכנסת, הם יראי שמיים, ואנשים הגונים, הוא יכול ללכת ללחוש לו באוזן לבן אדם הזה, להגיד לו, תשמע, תוותר על העלייה הזאת, תן אותה לפלוני אלמוני. הוא ישמע לך. כי דברי אמת ניכרים נכנסים אל הלבבות. נכון, משה? כן. אתה הזקנת היום ב-20 שנה. מזל טוב.
כבודו דיבר לפני חצי שעה. אה. עם שבע אחים כהנים.
חצי שנה או חצי שעה?
חצי שעה.
כן.
אז כבודו אמר, אם יש שבע כהנים, שבע אחים, אז יעשה סירוגים.
כן. אם יש שבעה כהנים והם רוצים כולם לעלות, אז אמרנו, עולה כהן ישראל, כהן ישראל, כהן ישראל. אתה רוצה כהן לוי ישראל? מה, שמחת תורה היום? ואתה תמצא שבעה לוויים? אולי אם תמציא, עשו שינוי השם. מה פתאום? אז הנה, עכשיו שמעת הלכה חדשה. שבאמת זה מועיל, כהן ישראל, כהן ישראל, אין שום בעיה.
אם יש מניין שרק כולם כהנים?
מניין שכולם כהנים, אין מה לעשות, אז עולים אחד אחרי השני, כי כל האיסור של למה לא יעלה כהן אחר כהן, שמה יגידו שזה שהיה לפניו הוא כהן פסול, ולכן העלו את הכהן הזה. אבל כאשר כולם כהנים, אין פסול, כולם יודעים שכולם כהנים. כמו שבא בשולחן ערוך מובה, עיר שכולה כהנים, מה יעשו? כולם עולים לדוכן. את מי מברכים? הרי אף אחד לא נמצא בבית הכנסת. לעם שבשדות, הכהן הוא צריך לכוון שהוא מברך, מברך את כל עם ישראל, לכל כדור הארץ. גם אלה יהודים שיושבים בבית הלבן, גם כן. מה?
הכהן הראשון עולה פעמיים או פעם אחת? שכולם כהנים. בית כנסת שכולם כהנים, הכהן...
אני לא הבנתי אותו מה הוא מדבר עכשיו. אתה הבנת מה הוא מדבר? בית הכנסת כולם כהנים. כהן עולה פעמיים. מה, אני צריך לעלות את כל בית הכנסת? הרי יש 10 אנשים. ועולים כמה? 7. מה, עולים 70?
לא, אבל הכהן הראשון עולה...
למה לא? כן, אתה אומר לי לא. צחקת אותי. כן. טוב. אז אם כן, צריך לדעת שהעלייה השישי היא חשובה, ולמה היא חשובה? גם כן תיקון פגם הברית. יש בה עניין גדול מאוד, אז מה יעשה אדם? הוא רוצה מאוד לעלות שישי. לפעמים יש כמו עליית ויתן לך אלוהים. זה שישי. אז הנה כן אני אבקש רשות מהרב שם, או מאביו, או מאדם נכבד, יגיד לו, אתה מרשה לי, מוכן לי לעלות שישי? יגיד לו, כן, יעלה. ככה, הכל בא על מקומו בשלום.
הרב, אם בחור...
חיבדת את כולם.
הרב, אם בחור ולא היה כהן, באמצע בא כהן, לפני
שהתחיל
בתורה, מה קורה עם הכהן הזה ומה קורה עם העלייה?
לא הבנתי, את מי
מחרו? מחרו, אמרו כהן, לא היה כהן, מחרו ישראל. לישון.
נו. מחרו, אז תן לי להבין אותך, מחרו את העליות כי כהן לא היה, אז מחרו ראשון, וקנה את זה ישראל, משה ישראל קנה את זה, ועכשיו פתאום הגיע הכהן, לא חייבים לתת לו, כי זכה פלוני, מה פתאום שהוא ייתן לכהן? אז כאן, במקרה כזה, באמת הכהן צריך לוותר. למה הוא איחר? מה פתאום שמגיע לו? הוא בא מאוחר לבית הכנסת, עוד רוצה גם עלייה? כן? הוא במצב של ירידה, הוא לא במצב של עלייה. כן? עכשיו, אז אני חוזר. ההלכה שכשאין כהן, הראשון הוא הכי חשוב. דווקא מינה, הרב צריך לעלות ראשון. אני פעם היה מעשה בביתו של מרן, עליו השלום. בראש חודש הייתי משתדל ללכת להתפלל איתו, כיוון שיש עניין בראש חודש לקבל פני הרב. אז הייתי מתפלל איתו. הוא יום אחד לא היה שם כהן, לא יודע מה, הזמינו אותי ראשון. אז אני לחשתי לו באוזן, אמרתי לו מחילה, הרב צריך לעלות ראשון. העזתי, כאילו להגיד, אז הוא מצא חן בעיניו. אבל כיוון שהוא קרא לי, אמרתי, אני עלה שני. אמר לו, הוא נתן ראשון. בפעם הבאה הוא באמת עלה ראשון. אז זאת אומרת, ההלכה, ככה ההלכה, כך כתב הרב חידה בן דוד אמת, שלא יפה שמישהו אחר יעלה ראשון, כשהרב הגדול נמצא שם, והוא לא עולה. אז הכי חשוב זה העלייה הראשון. עכשיו גם הביאו, הרב חידה הביא, שיש מקומות, וכך היה המנהג הקדום, שאחרון, לכן תראה אצל האשכנזים עד היום, שמעלים התורה בשבת, אז הם מעלים. מעלים שביעי, ואחר כך גם מוסיף, שמגיע למשלים, אומרים אחרון. למה קוראים לו אחרון? כיוון שכך היה המנהג, לפני 700 שנה, שהחכם הכי גדול, הוא היה עולה האחרון שבעולים, מפני שאחרון אחרון חביב. אז אכן יש מעלה באחרון, כך הביא גם הרב חידה בספרו לדוד אמת, שיש בתי כנסת, יש קהילות, שאצלם העלייה החשובה זה שעולה האחרון, והוא קורא קדיש, כי הוא משלים את כולם. מפתיר זה יר אחר. המפתיר מדרגתו פחות מכל העולים, כי הוא לא נחשב משבעה עולים, רק מצב של דעבד, שאם היה איזה פסול בספר תורה, או שהיה איזה תקלה, אז מצרפים את המפתיר לאחד מהעולים, אבל עיקר המעלה של המפתיר זה קריאת ההפטרה בנביא, עניין הנביא, זה המעלה של ההפטרה. אבל דווקא מינה ש... אחרון יש לו חשיבות, נמצא כעת מצאנו שגם הראשון, גם האחרון, שתי אלה הם בעלי מדרגה חשובה, והחשובים שבקהל הם העולים את העלייה הזאת. רק היום אצל האנשים עכשיו, אחרון כאילו זה חלילה, שמת אותי בפינה, נזכרת ממני בסוף וכו', אז כדאי לתת לאנשים את ההרגשה הטובה, לשאול אותו איזה עלייה הוא רוצה, מה הוא מעדיף, ותיתן לו, הנה חינם, כמו שאמר משה, אם מוכרים, מוכרים, אז קנית, קנית, לא קנית, לא קנית, מה אני אעשה? אבל זהו. עכשיו, יש עוד מעלה, כן.
אם האבא עולה משלים, הבן יכול לעוד אחרי זה מפתיר אחריו? יש הפסק משהו?
שאלה חשובה שאלת. יש לנו הלכה, אתה מזכיר את ההלכה, ששני אחים ואב ובנו לא עולים בזה אחר זה. מה קורה כששני אחים לדוגמה, יש להם יורצייט, פטירה של אבא, אחד רוצה לעלות משלים, והשני רוצה לעלות מפטיר. אז בואו נלך מהקל אל הכבד. אם זה שני ספרי תורה, כל הפוסקים אומרים אין בעיה. למה? כל הסיבה משום עין הרע. כל הסיבה משום עין הרע. אז כיוון שהראשון קרא, האח הראשון קרא משלים, ואחרי זה קדיש, ועכשיו מוצאים ופותחים את הספר תורה השני, והשני עולה, אין בעיה. כי הקדיש, כך כתוב בהלכה, מפסיק ביניהם. בפרט שזה שני ספרי תורה. אבל כאשר זה ספר תורה אחד, מה עושים? אז מועיל, גם כן, הקדיש מועיל. הרב חידה דן בזה, והוא כותב שכיוון שכל הסיבה זה משום עין הרע, וכאן אין, לא צריך להיות עין הרע, כי זה לא סמוך אחד לשני, אלא מה? הוא אומר, אני נותן עצה לאח הראשון שעלה, שירד מהטבע, לא יישאר שם, ונעלה את אחיו, אז לא יימצא ששני אחים עומדים ביחד ליד הספר תורה. אז כך פתרנו את הבעיה. יוצא שאם באמת יזדמן דבר כזה, הוא הדין כהן אחר כהן. הרבה פעמים קורה שעולה כהן, כהן קנה משלים. לא שמו לב, והנה בא כהן שני, והוא עולה מפתיר. מה עושים עכשיו? זה כהן אחר כהן, זה אסור. זה כבר הלכה, זה לא משום עין הרע. מה עושים? אומרים לכהן הראשון לרדת, לחזור למקומו, והכהן השני יעלה, ועוד פעם מכריזים אגם שהוא כהן. כך לא יהיה פגם של הראשון. אותה שאלה יש, תדע, למשל השבת, זה שבת חנוכה, אז יש לנו שני ספרי תורה. האם מותר, דוגמה, בא כהן לבית הכנסת, והוא כהן יחיד, או לוי, לוי יחיד, אז הוא עולה כהן, אבל הוא אומר, תשמע, יש לי פטירה של אבא השבת, ואני רוצה לעלות מפטיר. אני נוהג כל שנה לעלות מפטיר. מה אני אשם שהכהן, החבר שלי, לא בא היום? אז אתה מעלה אותו כהן. מה הדין? האם הוא יכול לעלות גם מפטיר, גם כהן? אז זה תלוי, תראו, ותלוי מאוד אם זה ספר תורה אחד או שני ספרי תורה. אם זה שני ספרי תורה, אסור. למה? בגמרא כתוב שאותו אדם אסור לו לעלות בספר תורה אחד ושוב לעלות בספר תורה השני. כי מי שרואה אומר, למה הוא עלה עכשיו? כי הספר תורה הראשון חסר שלום פסול משום פגמו של ראשון. זה אסור לעשות. אבל כשזה אותו ספר תורה, שבת רגילה, שזה לא שני ספרי תורה, אלא ספר תורה אחד. או נגיד גם השבת. אין להם יותר מספר תורה אחד, וגוללים אותו. קראו פרשת מקץ, סיימו, מיד גולל את זה לפרשת נשא, לקרוא קורבנות הנשיאים. זה מפתיר. אז זה אותו ספר תורה. אבל באותו ספר תורה אין חשש של פגם. מאיפה לנו ראיה? היה רבו של החתם סופר. רבו של החתם סופר היה גאון גדול, רבי נתן הכהן אדלר. הוא היה מקפיד מאוד לעלות מפטיר כל שבת. למה? כיוון שהוא היה עוסק בתורה הרבה. אז בשבת היה שוכח את עצמו, וחסר לנו מהברכות בשבת. אז אנחנו משלימים, מדי פעם לוקח חומוס, בוטנים, לוקח פירות יבשים, פירות לחים, בננה, תפוז, מברך, ואוכל. ואוכל, אז אבל חכם עוסק בתורה כל הזמן. אין לו זה. רבי נתן הכהן אדלר היה שקדן עצום. הרב חידה שהיה בהונגריה, הוא ביקר שם. אז הוא כותב שהוא ראה את רבי נתן הכהן אדלר מגיע, יום אחד הגיע בסוף התפילה, קט עלינו לשבח. שאלו אותו הרב, מה זה? למה הרב אחר היום בא? אמר לי, מה אני אעשה? הייתי שקוע בסוגיה, לא הרגיש שהגיע הזמן תפילת שחרית. פתאום הוא מסתכל, הוא רואה שמש. וואי! הוא ישב כל הלילה ללמוד, עד אור הבוקר ממש. אז הוא בא, וזה קרה לו עוד פעם. אז הרב חידה אמר עליו את הפסוק, הנה איש אלוקים קדוש, עובר עלינו תמיד, עובר עלינו ועלינו לשבח, עובר תמיד. הרחידה תמיד היה לו איזה פתגמים מיד בזמן. אז הוא רבי נתן הכהן אדלר, בגלל שהיה כל כך שקוע בלימוד, אז איך יעשה מהברכות? היה עולה מפתיר. למה? הוא מרוויח. יש לו ברכת התורה לפניה ולאחריה, ואחר כך יש לו גם ברכת ההפטרה אחת לפניה, ועוד יש לו חמש ברכות אחריה, ארבע ברכות אחריה, אחת חמש. אז הנה הרוויח עוד שבע ברכות. אז ככה היה עושה. אבל לפעמים לא היה כהן, רק הוא. אז הוא היה עולה גם כהן וגם מפשיר. ואמר לו, בגלל שזה ספר תורה אחד, אין חשש. כל החשש שזה שני ספרי תורה. אז יש לי חשש שבזה אתה נראה כאילו חלילה פוגם בספר תורה הראשון. אבל זה אותו ספר תורה, אין בזה שום חשש. זה היה מעשה עם מרן, עליו השלום גם כן. הוא מספר לכם מעשה, עובדה שאני מכיר את זה מקרוב. הייתה הרבנית עליה השלום שהייתה בחיים, היא הייתה דואגת, היה לה שם בבית עציצים, שמגדלת שם עצי בסמים, עשבי בסמים. ולפני שבת הייתה כותפת, שמה לו בעציץ עם מים, זה עצה, זה עשבה, ומברך מדי פעם. והיא הייתה גם שומרת עליו, הייתה יודעת שצריך להיזהר במאה ברכות, אז כל שעתיים הייתה מסיקה, באה, מביאה לו, החמובדיה, תקח, תברך. אז הוא מביאה לו, היה עסוק בלימוד, צועקת, שהתעורר. הרבה פעמים היא שמה לו, הוא זוכר, שמה לו קוסטי, שמה לו זה, וזה התקרר. צועקת עליו, החמובדיה לא שתיתה, הוא מתעורר כמו מתוך שינה. מרוב השקידה. טוב, נפטר הרב, והנה היה איזה יהודי אחד מבוגר, עליו השלום, נפטר. היה בא קבוע כל יום שישי, ומטפל בצמחים של הבסמים, משקה אותם, מסדר אותם, אחר כך כותף, מסדר לרב, שם לו על השולחן, שיברך על זה ביום שבת. נפטרה הרבנית, סליחה, בני הבית, לא יודע משום מה, הגיע הזקן הזה, אמרו לו, די, אל תבוא, כי זה צער אותם, יזכרו מהאימא, וזה קשה. אז הוא, טוב, אמרו לו, לא לבוא, לא בא, הלך. והנה, אחרי 6 חודשים, הרב לא רואה אותו, לא נמצא, והרב לא ידע מכלום. לא עברו 6 חודשים, זה הרב סיפר לי. והנה, פתאום בא, היהודי הזה יום אחד דופק בדלת, ונכנס, בא עם מספריים ועם כל מיני מכשירים, והביא איתו גם שתילים, ובא בדירה, זה כבר היה דירה חדשה ברחוב הקבלן 45, ישב שם, התחיל לסדר. ואחרי שסיים, בא לרב, הרב אפילו לא הרגיש. אמר לו, שלום הרב, הרב ייתן לי ברכה. אמר לו, איפה היית? מה אתה עושה פה? ברוך הבא הרב. ברוך הבא. תחזיר את השולחן. אז הוא רואה, הרב אומר, מה באת? אמר לו, הרב, הרבנית באה אליי בחלום, צעקה עליי. אמרה לי, למה הפסקת להכין בסמים לרב? כל שבת. הרב לא ברך השבת 100 ברכות. הוא שומע, ככה היה מעשה. הרב לא ברך 100 ברכות. שמע את זה, הרב נחרד. עקב, ראה שבאמת השבת הוא לא יצא לו לברך 100 ברכות, כי היה עסוק בלימוד. מאותה שבת הוא היה נזהר, היה נזהר בבסמים, וגם, אני זוכר את זה, כמה פעמים הייתי אצלו, הוא היה מתפלל מוסף, כי חזן מרוויח עוד 7 ברכות, וכל שבת קבוע היה עולה מפתיר, ואנשים לא יודעים מה הסיבה. מה קרה? השבת, הרב הוא היה מחלק את ה... היה קורא לאברהם הנהג שלו, שיהיה בריא, בדל החיים, היה אומר לו, תעלה את זה, תעלה את זה, תעלה, והוא היה עולה מפתיר. ואף אחד לא ידע את הסיבה. הסיבה הייתה, הוא היה רוצה להשלים 100 ברכות כל שבת, שיהיה בטוח. גם הרב קבע ישר כותב, שגם אם אדם עובר, לא יצמצם בדיוק 100, אלא כל המוסיף, מוסיפים לו, יוסיף עוד. לכן אדם יזהר וזה מאוד, וזה מאוד חשוב. להוסיף תמיד ברכות, ובשבת לשים לב, אז כך נוהגים, בשבת, בתוך הסעודה, יביא פירות וירקות, שהם טריים, יברך העץ, יברך האדמה, ואחרי ברכת המזון, יביא פירות יבשים, או פיסטוקים, שקדים, וחומוס, בוטנים, יברך גם העץ, גם האדמה. אחר כך מנה שהכל, איזה קוקוס, איזה אני יודע מה הוא אוהב, יסיר, יברך שהכל, בידי פעם, וישים לב, שאדם יעקב אחרי עצמו, שיהיה לו 100 ברכות כל יום, ניצול מ-100 כללות. הרי בתורה יש 90 צח כללות ברמינן במשנה תורה, ויש עוד שניים, גם כל חולי וכל מכה, ביחד זה ל-100. על ידי שאדם מברך 100 ברכות כל יום, ניצול מכולם, והשם מברך את עמו ישראל, נזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.